איפה אנחנו?
אנחנו התחלנו את מפסידי הזהירות.
מפסידי הזהירות.
המפסיד השני.
כן, אנחנו עשינו את הראשון ואנחנו בשני, נכון?
כן.
רצונות. טוב, וזה המפסיד. בערך שני עמודים אחרי התחלה, נכון?
אח השני.
קצת פחות בשני עמודים אחרי התחלה. וזה המפסיד. הכוונה... על ידי העיסוק בתורה ועל ידי הקצבת זמן לחשבון נפש, ואם אדם לא עושה את זה, אז אני יכול להיזהר, זה המפסיד. אף כפי יותר כללי, נהיה יותר קל למי שרוצה להימלט, שימלט ממנו. אך השני הוא קשה מאוד. הוא השחוק ועל עצון, כמי שטובע בם הוא כמי שטובע בים הגדול. שקשה מאוד להימלט ממנו. כנראה השחוק הוא מאבד את לב האדם. שקורא לדעת והטעם והדעה מושלת בו. הרי הוא כשיגור או שוטה אשר אי אפשר לתת להם הרמה או להניגה. אינם קלים להנהגה. הוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, לשחוק אמרתי מעולל, ולשמחה מזור עושה. החכמים זכרונם לברכה אמרו שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לרמה. יחד לפי שחמורה היא הערבה אצל כל בן דעת, וליבו ירא מקרוב אליה מכוח הציור שכבר מצטער בשכלו, מהמיטת גודל פשעה ורוב עונשה, הנה שחוק וקלות ראש ממשיכים אותו מעט מעט ומקריבים אותו הלוך וקרב, שתהיה היראה שרה מעליו מעט מעט, מדרגה אחר מדרגה, עד שיגיע אל אבון עצמו ויעשה. וכל כך למה? לפי שכמו שכל מציאות הזהירות תלוי בשימת הלב על הדבר, כן כל עצמו של השחוק אינו אלא מסיר את הלב מן המחשבות הישרות והעיוניות. ועם זה שלא יבואו יורי היראה בליבו כלל. ותהיה הקשייה על עצום והשחטתו הרבה, כמו המגן המשוח בשמש, ישמיט ויפיל מעליו החיצים השליחם לארץ ולא יניח אותם שיגיעו אל גוף האדם, כן על עצום, בפני התוכחה והמרדות. אחד ובשחוק גדול יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלות, מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו, כדי ראותו ושמו עניינים שיראו אל חשבון ולפשפוש המעשים. כוח על היצנות יפיל הכל לארץ ולא יעשה בו ראש וכלל. ולא מפני חולשת העניינים ולא מפני חסרון הבנת הלב. למפני כוח על עצום, הרורס כל ענייני המוסר והעירה. עיני הנביא שהיה... טוב, כאן הוא התחיל... טוב, זה נקרא כבר עד הסוף. עיני הנביא שהיה היה סובך על זה כקרוכיה. כי היה רואה שזה מה שלא היה מניח מקום לתוך, לא היה מניח מקום לתוך חוטיו, שעשו רושם, והיה מאבד תקוותם של החטאים. והוא מה שאומר, ואתה אל תצלצצו פי יחזקו מוסריכם. וגזרו אומר חכמי זכרונם לברכה שהלץ מביא איסורים עליו. והוא מה שכתוב, כתוב עצמו מברר בפירוש, נכון הוא ללעצים שפטים. כי זהו הדבר שהדין נותן אותו. כי מי שמתפעל מן ההתבוננות ומן הלימודים, אינו צריך שיתייסר בגופו. יברר שוב מחדותיו, בלי זה ניקוח וגורי תשובה שיבדלו בלבבו על ידי מה שקרה או שישמע מן המוסרי והתוכחות. החליצים שאינם מתפעלים את התוכחות, ניקוח ליצנותם, אין להם תיקון אלא השפטים, שאלה לא יהיה כוח בליצנותם לדחותם מעליהם כאשר ניחו המוסרים. הנה גפי חומר החטא ותולדותיו החמיר השופט בעונשו, והוא מה שלימדונו חז"ל, קשה על היצנות שתחילתו ייסורים וסופו כליה, שנאמר פן יחזקו מוסריכם, כי חלה ונחרצה שמעתי. הליצנות בנויה על עיקרון. ליצנות זה לאו דווקא חוש הומור. גם ליצנות זה לא חייב להיות משהו מצחיק. ובהכרח, כלומר, לא כל חוש הומור הוא ליצנות ולא כל ליצנות היא חוש הומור. ליצנות מקבילה היום למילה הצינית שדי דומה לה, ציניות. ואני רוצה קצת לדבר על המשמעות של הציניות. ושוב אני אומר, בחוש הומור יש דברים טובים ודברים שבהחלט אפשר לעשות אותם, אפשר להשתמש בהם. אבל ציניות או ליצנות זה דבר רע. אני רוצה לנסות אולי קצת להסביר את זה. אתן לכם איזו הלצה חבוטה שאני מכיר עוד מילדותי. לא מי יודע מה מצחיקה, בסדר. הלצה שהייתה הולכת ברחוב, שומרים על איזה חזן שנפל ונשברה לו הרגל וקיבל איזה פצע גדול מאוד. ואז הוא מוציא את מכוון הצלילים שלו, מודק בדיוק את הצליל ועושה ככה באיזה קול חזי גדול כזה, גוואלד, שלוש פעמים צורה כזאת, כן. בסדר, מצחיק יותר, מצחיק פחות, זה ממש לא מה שחשוב. חשוב יותר העיקרון, אני רוצה לנסות לנתח את ההלצה הזאת. חזן, שליח ציבור, הרבה פעמים מתפלל, צריך שמשהו מתפלל, יכאב לו. כן? אנחנו רואים שם, נגיד שהוא חזן ביום הכיפורים, נגיד שאני יודע, אני מבקש שם בשיגרון לב סליחה מן הקדוש ברוך הוא על משהו, על הצרות שאנחנו עוברים. כדרכו של חזן, עושה את זה בקול נעים ועושה את זה עם מנגינה נכונה. עכשיו, השאלה היא שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה מעניין אותו? מה שמעניין אותו זה באמת להשמיע את התפילה ולייצג את הציבור בפנייה שלו אל הקדוש ברוך הוא. מה שמעניין אותו באותו רגע שהוא מדבר על הדברים הכואבים והחשובים האלה, מה שמעניין אותו זה שיצא לו איזשהו צליל נעים וכו' וכו'. כן, ההלצה החבוטה שאני הזכרתי מקודם באה לומר שלא מעניין אותו הכאב ולא מעניין אותו שום דבר, אפילו כשמשהו מאוד מאוד כואב לו ואפילו כשהדם שלו זורם. מה שחשוב לו זה שישמעו איזה קול יפה יש לו ואיך באיזה רמה של חזנות היא שמעה הגוואלד הזה. בסדר, אני אומר, ספר בתור בדיחה מותר, אני רק, לא שיש איסור לספר את הבדיחה הזאת, אם מישהו במקרה נהנה מהם. אני בא לומר, לאן היא מובילה? שומרים את זה בתור בדיחה בין אנשים בסדר. אומר את זה בשעה שהחזן מתפלל ביום הכיפורים, אז המשמעות של הבדיחה הזאת כמובן הופכת להיות ציניות. בואו נתאר לעצמנו מציאות, אני יודע, בואו ניקח איזה משגיח בישיבה מוסרית, משהו כמו נוברדו או כמו סלובודקה, או כן, אתם עומדים 500 תלמידים עכשיו ושומעים ממנו שיחה חושבת לעבוד על איזשהו עניין, על משהו שפגום בהם וש... צריכים לתקן אותו, ואתה שומע נשיחה במשך שנות המשעה, וכולם מקשיבים ומפנינים. ואז אתה מרים את האצבע ואתה שואל שאלה. אתה שואל אותו, תגיד לי, כמה כסף אתה מקבל בעוד השיחה? יכול להיות שהוא מתפרנס מזה. יכול להיות. זה דוגמה של ליצנות אחת, דוחה מאה תוכחות. אין לי הסכם כספי עם הישיבה על השיעור שאני מלמד פה מסירת שואל, מה? אם שהכל תופר לי את הגיליון עבודה שלי, אני השנה בשנת שבתון, אני אתן את השואלה לגב שאני לא בשנת שבתון, אני תופר לי פחות או יותר את הגיליון עבודה שלי, פחות או יותר הוא מוגש למשגיחים ויודעים, בסדר, אני אגיד, לאור גיליון העבודה הזה, אנחנו עכשיו יכולים לעשות את החשבון, כמה אני מקבל בזה שהוא עושה בשנת שבתון. שמאוד בא לי לא לתת אותו, כי אני בלחץ בוער, אבל אמרתי, אני לא אוהב יותר, אבל לא, לא, לא זה מה שחשוב כרגע. מה שחשוב, אנחנו עכשיו יכולים עכשיו לקרוא לחיים ישמעאל ולעשות את החשבון, כמה בסופו של דבר יוצא שאני מקבל על המסירת ישרים. אני מקבל בסופו של החודש, אני רוצה שידעו את זה, אני מקבל בשנת שבתון, אני מקבל מעט, אבל אני מקבל בסופו, כן, מקבל בסופו. אבל אפשר להתחיל לעשות את החשבון. אתם מבינים מה השויה להיות השפעה של דבר כזה על בכלל כל הערך של השיעור הזה בסופו של דבר. אני לא מחדש בו חידושים גדולים, אפשר לבוא לדברים שנועדו כדי לדבר אל הלב, כדי להשפיע על אנשים באיזה נושא מסוים. אז כמה זה משפיע אם אנחנו נתחיל לעשות את החשבון, כמה כסף אני מקבל? או באיזה קול אני אומר את זה, ונגיד מחר מישהו יחכה אותי, ובפורים מותר, אני כבר מודיע, מותר לכם, אני חכיין והכל בסדר, כן, שיהיה ברור שאני לא מנסה זה, ואני בעצמי בא לשמוע אותו יחד עם אשתי והילדים, הכל בסדר, אבל אני אומר, קחו את החיקוי הזה, ובואו נגיד, תעשו את החיקוי הזה עכשיו לשיעור במסילת ישרים, נגיד ככה. אפשר לחכות את הקול שלי, אפשר לחכות את התנועות שלי, אפשר. מה יעשה החיקוי? הוא יבדוק את הדברים בצורה החיצונית שלהם, נכון? והוא יביא את הצורה החיצונית שלהם בלי הדבר הפנימי שלהם. הדבר הזה, אם ניקח את כל שלוש הדוגמות שנתתי, אנחנו מגיעים לשניות שקיימת בעולם באופן אימננטי, כן, באופן מבנה, קיימת בעולם שניות. אולי רמושה באחד דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי, בעולם יש שניות. כלומר, הדרכים שבהם אנחנו יכולים להסתכל ולקחת מבט על הדברים שקורים בעולם, הם לפחות שתיים. לפחות שתיים. היה פעם שרת שבריטניה השלטון השתולל ממנו, כל בריטניה התקראית, פקעה לה מצחוק, דבר כזה, ותל הנובלה כמו בהמשכים. כל בריטניה התפוצצה. לא יודע, אולי שמעתם על יש מיניסטר, ככה לזה. מישהו שמע על זה?
כן.
אבל לא היה. ראית איזה ביקורות, אני יודע, פחות או יותר מה מדובר, אבל שם מסתכל אותו. בקיצור, תאר את חייו של ראש ממשלת בריטניה, אבל היא בכלל קשר לשאלה מי ומה. אבל בקיצור, תאר את זה בצורה כזאת שבעצם יכולה להיות החלטה על מלחמה גרעינית סביב השאלה האמיתית, שהיא אם ראש הממשלה רצה באותו בוקר לאכול ביצייה או חביתה. אפשר להתחיל עכשיו לגלגל את כל הדברים האלה בצורה כזאת, כדי שיבוא מפשן כזה, כדי שיבוא מפשן כזה, כדי שאני אקבל משקה כזה, כדי שאני אקבל משקה אחר. קחו שיר ידוע, אני יודע, חנוך לוין, מוכר הפירמה הזאת, כן, היה פרובוקטור, אני הייתי יותר שריך, היה פרובוקטור מאוד ידוע. פרובוקטור, בסדר, פרובוקטור כדרכיו שלו, טורי, מחובר היטב לשמאל. כן, שיר בשם שחמט, אתם מכירים? יש לו אגב ביצוע יוצא מן הכלל, שזה יהודה פוליקר, אבל שיר שחמט, לא, אולי אתם לא מכירים את השם. שם, לאן הלך ילדי, ילדי הלך לאן, חייל שחור הורג חייל לבן, כן, אבי, כאן אבי לא יחזור, חייל לבן הורג חייל שחור, לא, לא, מה, קרים, שיר מאוד מאוד, שיר מאוד מפורסם, טוב שלא עבר לדור החדש, כן, אני מכיר שם כל מילה שבעל פה, בשיר הזה, מאוד מעניין להציב את השיר הזה, מול שיר אחר שמן הסתם אתם מכירים יותר טוב, גבעת התחמושת. מוכר. השיר גבעת התחמושת. שיר מאוד מרשים. חרוזים אולי אפשר לעשות יותר טוב, אבל שיר מאוד מאוד מרשים. הייתי אומר, שעוסק במידה רבה מאוד בדבקות במשימה ובהחוות הלוחמים ובנכונות למסור את הנפש. שהייתה שם, הייתה שם. יש שם תיאור שלם של בחור שקיבל איתור הגבורה ובאמת זכה בו בשיא היושר, בשיא היושר האפשרי נקרא, איתן נווה, השם יקום דמו, ועוסק בעוד כמה וכמה. השיר שחמט מתאר את המלחמה כמשחק של המלך עם המלכה. משחק, כן, משחק כהונה נערים לפעמים, כן? זה יהרוג את זה, זה יהרוג את זה. בסופו של דבר על הלוח, נשארו רק המלך והמלכה. כלומר, בקיצור, השלטון צריך להשיג טעם, צריך להרוויח בו, צריך לדבר שם, זה שכל העם. בהחלט, בואו נגיד, אני ראיתי כאלה. בואו נגיד, מחר, אני לא יודע מה יקרה. בואו נגיד שראש ממשלת ישראל יחליט שתוקפים את איראן. נניח שהתקפה כזאת תצליח גם, תעשה את מה שצריכה לעשות. ובואו נגיד שיפלו חללים. במלחמה הזאת, אני מעריך, אין מלחמה בלי חללים. בואו נגיד שנשלם מחיר אפילו לא זול. נקרא לזה ככה. נניח שאנחנו נשלם מחיר שאפילו לא זול. ובואו נניח, לצורך העניין, שעוד חצי שנה יש בחירות. למה אני אומר? דברים שאני פשוט מבוגר, אני יודע, אתם לא, למה היה שתי דקות פוליטיקה? שתי דקות פוליטיקה. אירוע פחות חמור, אבל בסדר גודל שיש לנו היום, היה בזמנו עם עיראק. זה אתם בטח יודעים מההיסטוריה. היה שם סדאם חוסיין, שליט מטורף, לא פחות משליטי איראן היום, מטורף על כל השכל שלו. בנה כור גרעיני, הכור הזה כבר עמד להיות תוך חודש וחצי מוכנה פציצה. וההחלטה הייתה של מנחם בגין, זכרונו לברכה, ושל שר הביטחון היה אריאל שרון. ההחלטה הייתה של מנחם בגין, אבל שרון היה שותף איתו בהחלטה, לצאת להתקפה, וזו הייתה התקפה מסוכנת ומקודה. רבותיי, אין לי מילה חוץ מהמילים, יש לנו אלוהים גדול בשמו. זה הסתיים. כן, אם יש דבר שנקרא הצלחה של 100%, זאת אותה הצלחה. לא נפלה שערה משערתו של חייל אחד. זה המבצע שאי אפשר היה להאמין שיצליח. עושים איזו דרך סעודיה, בלי הסכים עם סעודיה. כן, היה צריך לפרק מהמטוסים חלק. היה צריך לפרק מהמטוסים, כל מיני חלקים, יודעים למה היה צריך לפרק? כל מיני חלקים? מה? כדי שהדלק יספיק. שיהיה פחות משקל כדי שהדלק יספיק. תראו לאיזה חישובים הגיעו. פרקו מהמטוסים את כל מה שלא היה חיוני לחלוטין, כדי שהדלק יספיק למשימה. זה לא יאומן למה שהגיעו שם. זה הצליח. השיפור הזה היה יומיים או שלושה לפני הבחירות. אתם מבינים לאן הלכה כל התעמולה? הוא עשה את זה כדי לשחות בבחירות, דרך אגב הוא הצליח. הוא עשה את זה. אבל בואו נגיד, אני משוכנע, כן, אני לא חסיד גדול של בקי. אני משוכנע לחלוטין שהוא עשה את זה לשם שם. אף אחד לא היה לוקח לעצמו כזה סיכון רק כדי לזכות בבחירות. אף אחד לא. אבל זה ברור שכשאתה עושה מעשה כזה. מזכירה שרשמה את כל הקלדנית, שרשמה את כל האלה, את כל הדברים, רשמה את כל הפרטים. הבן שלה היה אחד הטייסים. היא לא הוציאה מילה מהפה. לפני כן, היא ידעה את זה, היא ידעה שהיא מקפידה את השם שלו, היא לא הוציאה מילה מהפה. יש שם סיפורים מרגשים, לא משנה כרגע. אבל אתם מבינים איך סיפור כזה, זו דוגמה לסיפור, שיש לו שתי משמעויות. השאלה כמובן, איזה אתה לוקח? ואיך אתה מפרש? ומה אתה מפרש? ואיזה מאומות היו פה של כל האופוזיציה, איזה מאומות היו פה, קשה לתאר בכלל. שאלה, איך אתה מפרש מה זה? שוב, זה דומה מאוד. שאלה, אם אתה מוציא טייסים, בשביל לזכות בבחירות, כלומר חייל שחור הורג חייל לבן, ובסופו של דבר בכי בגנים, בכי בחדרים ובגנים שתיקה, המלך משחק עם המלכה, זה הפזמון, כן? זה בערך על אותו עיקרון שהוא עושה את זה בשביל הבחירות. או שאתה הולך עם השיר גבעת התחמושת, ואתה אומר, היה כאן משהו שנועד להציל את עם ישראל. גבעת התחמושת שהיה כדי להציל את הר הצופים, לא להציל אותו בתוך שטח. היו שם 120 חיילים שעמדו להישחק. וזה שתי צורות הסתכלות. זה דומה ומקביל לגמרי, למרות זה עולמות שונים. למשגיח שנותן שיחה ואתה שואל את השאלה האם המטרה האמיתית של הדבר הזה מישהו רוצה להפנים יראת שמיים בקרב התלמידים. המטרה האמיתית של העניין הזה, זה המשכורת שלו. זה דבר שנכון לגבי כל דבר שבעולם. זו השאלה, האם הפריים מיניסטר שם בבריטניה מחליט על המלחמה הגרעינית בגלל שזה מה שיציל את העולם מאסון הרבה יותר גדול. או בגלל שהוא רוצה ביציאה במקום חביתה. לא משנה, סרט בהמשכים וכולי, שתאר את הכל כאיזה קומדיה אחת. ואתה רואה דברים כאלה, אנשים כותבים ספרים. היום ספרים שהולכים כמו לחמניות. על איזה אלוף שמחליט החלטה כזאת או מחליט החלטה כזאת באמצע הקרב, והכל בגלל כל מיני שיקולים. שאני לא חושב שהם לא נכונים להתקדם בקריירה, לדחוף את החבר שלו החוצה כדי שהוא ייכנס פנימה. אתם רואים דברים כאלה. אני יכול להגיד לכם שזה לא נכון. שאלה תמיד מה השיקול הדומיננטי. אף אחד מאיתנו הוא לא משה רבנו. אפילו אצל משה רבנו אני לא בטוח שמאה אחוז היה לשם. היה 0.01%, לא עולה שם שם. כמו משה רבנו זה לא הקדוש ברוך הוא, גם כן בשר מדע. אבל השאלה מה אתה מדגיש אצלו? שיבוא כך ונתחיל לנתח פרשיות במקרא. מה היה השיקול האמיתי של משה רבנו כשעשה כך או כשעשה כך? מה, אי אפשר לכתוב את זה, את הכל על ידי בסגנון של יוחי ברנדס, או אני לא יודע, אני לא קורא את הספרים שלה, אני יודע מה שהם מדברים. שהכל חשבונות כאלה או חשבונות אחרים? אי אפשר לכתוב את זה בצורה כזו. מה, אני לא מכיר ביקורת המקרא, את זה כתב סופר שאהב את שאול, ואיזה כתב סופר שאהב את דוד ונתן הנביא, פעל ככה בגלל שרצה לקבל משכורת, אני יודע, ופרנסה מהמלך שלמה, אז היה כדאי לו, אני מכיר את הסיפור. אני לא מוכן לחתום שנתן הנביא השיקול שלו היה 100%. אני מוכן לחתום שנתן הנביא השיקול שלו לשם שמיים היה 99% מספרי גבול. זה אני כן מוכן. אחרת הוא לא היה נביא, אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר איתו. אם השיקול שלו היה רק 85%. הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר. מה משנה? אז אתה יכול לקחת את ה-0.0 ולהפוך אותו לשיקול מרכזי. אנחנו בין. זאת ליצנות. כלומר, ליצנות לא צריכה להיות דבר מצחיק. זה יכול להיות מאמר כבד מילים. ושמתאר את הדברים כליצנות ולוקח את התנך ועושה ממנו פח זבל. אין בעיה לעשות. נכון, אני מודע לזה שיהיו ישיבות שהחרימו אותי בגלל שאמרתי שאני לא מוכן לחתום על 100% של נתן הנביא, אבל אפילו לא יצא משה רבינו, יהיו ישיבות שהחרימו אותי. אבל להגיד שאני את הדברים הכי גדולים שאני עושה לשם שמיים, אני עושה נגיד ב-72% לשם שמיים. אז משה רבינו עושה ב-99.99. ועוד כאן. ואני מדבר על הדברים שעשי שהם לשם שמיים, לא על הדברים שהם לא לשם שמיים. אז בסדר, יכולים להיות ויכוחים כאלה או אחרים על אפס פסיק. אבל אני רוצה שנבין מה המשמעות של היצנות. המשמעות של היצנות לפעמים היא מבדחת, לפעמים לא. תלוי איך אתה מספר את זה. אם בסופו של דבר, כשאתה שם את כל הפוקוס על הלא לשם שמיים, ואתה מבטל את הלשם שמיים. ולשם שמיים, אני אומר, זה יכול להיות בבית מדרש. ולשם שמיים זה יכול להיות ראש ממשלה ששולח צבא. ולשם שמיים זה יכול להיות משהו בכלכלה. או בכל דבר אחר. לאן הדבר הזה? מה הייתה המטרה האמיתית? חתונה, חתן וכלה. למה הוא נשא את פלון? לא, להתחיל לרחל מעצר. אפשר להגיד, הוא אוהב אותה, הם היו ביחד לזה, ולתך דברים. אפשר, כמובן שאתה, יש לה איזה דוד עשיר, הוא מקווה לקבל, יש לו איזה משרה או כזה. אפשר, חילויות כאלה, לא כל דבר. אין תחום שבעולם שאתה לא יכול לדבר. בצורה הצינית, הלאגנית, שמתארת את הדברים מהצדחה שלהם. הוא מדבר בצורה של הצד הטוב. עכשיו, אני גם לא רוצה להיות סתם תמים. ברור לי לגמרי שיש הרבה מאוד דברים בעולם שהשיקול שלא לשם שמיים הוא השיקול היותר דומיננטי. ואני לא חושב שאז אנחנו צריכים להתחיל לתאר את הלשם שמיים שבדבר. אנחנו לא צריכים לדעת להיות ביקורתיים. לא, יש כללים. שנים, אפשר לדאוג את החפץ חיים בכלל ד', מתי כן, מתי לא, מתי יש דין בצדק תשפוט עמיתך, מתי אין דין בצדק תשפוט עמיתך, אבל עיקר מצוות בצדק תשפוט עמיתך זה לנסות לבחון אולי קצת, 2%, ליתר ביטחון את הצד שדברים נעשו מהצד של הלשם שמיים שלהם ולא מהצד של הלא לשם שמיים זה עיקרה של מצוות בצדק לשפוט עמיתך כשההיפוך של זה שקשור בלשון הרע הוא בעצם סניף של היצנות אבל היצנות יש לה כל מיני היבטים אחרים מעבר ללשון הרע וזה מקודם דיברנו על היבטים של לשון הרע אבל זה כבר היבטים שלמים שאלה אם אתה מתגייס לצבא או לא מתגייס לצבא לפי חנוך לוין שמה אתה מתגייס לצבא זה שפלוני יעשה עליך סיבוב בשביל הקריירה הפוליטית שלו או בשביל איזה אלוף שיעשה עליך סיבוב בשביל הקריירה הצבאית שלו בשביל שאתה מגיע אין לך מה לעשות שבבית שלך בתל אביב אני אומר, תבדקו פעם, תשאיר גבעת התחמושת מול השיר שחמט שווה לבדוק זה מול זה ואני אומר לכם שהביצועים של השיר שחמט טובים יותר הרבה לא חשוב כך של פוליקר לא של השנייה ששעות אבל לא בסדר עוד מעט יהיה סיבה על הסוציניות משהו אבל אם נחזור לעניין שלנו קחו דברי נביא הנביא ישעיהו שאומר ואתה אל תצלו צעצו פן יחזקו מוסריך והוא לעצמכם שעומד נביא הוא מדבר נו לאשכנזים שבינינו באבונותינו זוכרים את ההבטחה שלפני שבוע אני אצטט לי את הפסוקים
צב לצב,
קו לקו, זה הרשם, זה קיבל הגי שפר ולשון אחרת, תדבר על המה זה, מדבר בדיוק על הדבר הזה, איך לוהגים לנביא, על המילים שהוא אומר, איך אפשר לראות אותם בצורה אחרת. התחות של הספרדים והתימנים יותר מתאימות להסבר בביקורת על הפתחה אשכנזית שם, ולא רק עליהם. אבל בכלל יש לי ביקורת על אשכנזים, אבל בכמה דברים בהפתעה, אבל לא משנה, אני מדבר כרגע על מה שיש בהפתעה. ההתמודדות ארוכה, שלמה, עם שאלת הליצנות. לגלות לכם סוד, זו נבואה על חורבן שומרון, בזמן קצר מאוד אחרי הליצנות הזאת, שומרון חרב. זמן קצר, אפשר לאתר את הזמן שלנו. מה שמתחיל להראות את גאות שקורא איפה וציץ נובל צבית עם אותו כי לא שומע כי את לא תצאו וככה אתה יכול לכל שיחת מושם אז הייתי אצל עמדתי אצל הרב אריה בינה רב רבי, זה כמו למחר ראש שיבת תלמיר בשיחות מיוחדות הוא היה עוד משיבות המושר מיר ובזה, אני לא שם. אני לא שיחות טובות, אני... הייתי די פרי אדם, אבל הייתי מקשיב לשיחות שם. וקיבלתי מהם, יש לי מהם חומרים עד היום. יש לי חומרים עד היום. לא שיחות טובות, ישיבות מרבי ירוחם מיר וישיבות מזה. הוא היה מדבר בצורה מיוחדת קצת, כן? בצורה לא רגילה. היה אצלנו במחזור מישהו שידע לחכות אותו. בלתי חכה. כבר עשה אותו הרבה יותר טוב ממה שהוא עשה את עצמו, אתם יודעים, כמו כל חכיין, כן. ידע לעשות אותו בצורה בגלל, אנחנו היינו מתגלגלים. אנחנו בכלל בגיל ההתבגרות. אנחנו היינו מתגלגלים, מתגלגלים למצפה. אי אפשר היה שלא להתגלגל מאיזשהו מקום. בחור נורא נחמד. קיבל המון תשומת לב, נורא חיובית. זה שלא מתגלגלו את חכיה משהו. תדעו לכם, הוא הרס מחזור שלך, שער בשביל. אני היחיד בכיתה, אני חושב, אולי עוד שניים, שלושה, אולי גם הרב בלומצווייג, ראש ישיבת ירוחם שהיה איתי במחזור, אולי עוד אחד. יקשיבו לשיחות ותאמינו לי, כאן אני מכיר אליו עכשיו. אצל כל השאר השיחות היו מראש בסיס מה יהיו החיקויים אחר כך, תתו לכם, שנהרס מחזור של נהרס. אני אומר את זה בצורה, זה היה נורא עליס. כשאני מסתכל על זה מרחק, נהרס מחזור של נהרס. כמה אנשים יכלו לקבל? זה הלך לי. אני לא יודע, אלה, אני גם ידעתי לצחוק. אני לא, לא יודע לחכות, אבל אני גם ידעתי לצחוק וגם ידעתי להקשיב. אבל זה, זה, זה דבר שבדרך כלל, או שאתה צוחק או שאתה להקשיב. אז הרב לונצווייג ידע רק להקשיב. כן, ועוד איזה אחד כמה. אני ידעתי גם להקשיב וגם לצחוק, אבל הקשבתי ואני אומר לך שבאתי. והליצנות מהבחינה הזאת, הליצנות, היא דבר שיכול להיות נורא. אין דבר בתורה, במושב, כל דבר. רבותיי, בואו נתחיל ללמוד חפץ חיים, ספר טוב. תראו לעצמכם, אנחנו נתחיל עכשיו ללמוד חפץ חיים, לבדוק את כל השגיאות שלו בעברית, יש לו. וזה מה שעניין אדם עכשיו כשאנחנו ללמוד. וואלה, כאן הוא כותב לשון זכר כל שון נקבה, כאן הוא כותב זה, כאן אולי הוא כותב זכותים במקום זכויות, אני לא זוכר, או כל מיני כאלה דברים. אפשר להתחיל להתרכז בזה. נאמרת את הכל. מותר, לא הייתה לו עברית כמו שלנו, זו לא הייתה היה שפתיים שלו, מה אפשר לעשות? חיים בחוץ לארץ. בואו נתחיל ללמוד רש"י. איזה מחנך רש"י, אני אומר לכם, רש"י לתורה. איזה חינוך בואו נתחיל עכשיו ללמוד רש"י מתוך מבט של הטעויות הגיאוגרפיות שלו בהבנת ארץ ישראל. יש לו כאן. אתה הורס את הכל. מה אפשר לעשות? לא היו מפות, הוא לא חי בארץ, הוא צריך את הכל לשער. יש דברים פשוחים בתורה שמתאים. באמת מתאים. וישרו פי קדם, זה פסוק מתאים. מה אני יכול לעשות? זה הפוך. אני יכול להסביר את הפסוק. אני יכול להסביר את הפסוק אחרי שאני מכיר את כל הגיאוגרפיה, נחמד. אחרי שיש לי ווייז. זה ראשי לא היה ווייז. לא הייתה לו מפה. לא היה בארץ ישראל. אני אלמד ברש"י את הכל דרך פריזמה הזאת. אני לוקח את הכל וקובר את הכל והורס את הכל. כמה עוצמה חינוכית יש ברש"י? כמה אהבת תורה יש? כמה דברים יפים הוא אומר? איך רש"י מחשר אותנו עם דורות שלמים של מדרש שהעולם לא הכיר עד שרש"י חשף אותם לציבור. כל דבר אתה יכול להגיד, הוא רצה להשיג את זה, הוא רצה להשיג את זה, הוא רצה ככה, פה היה לו חשבון, כפי שם היה לו חשבון כזה, פה היה לו חשבון נגדו שם. זה פה היסטוריה, כתב אותו יהודי שומר מצוות, אבל מה האקדמיה? מתאר שלושה אנשים שכל אחד מהם יכול היה להיות מנהיג, מנהיג אדום. רב פיסטינר, רב לייב משהו אחר, שכחתי. והשלישי, הבעל שם. הוא נותן שם... אז הוא כותב משפט. אף פעם לא תוכל להגיד כן, לא תוכל להגיד לא. במאבק הסמוי ביניהם על הנהגה הייתה יד הבעל שם טוב על העליון. אני קורא את הבגדים שלי כשאני קורא כזה משפט. הבעל שם טוב נהיה רק נגיד מישהו. אני חושב, אתה ניסה להשיג לעצמו מנהיגות בלו, מה אתה משתגע? אתה משרבב כזה משפט. הרסת את הכל. למדת היסטוריה, במקום לקבל משהו, אחד שמח בחסידות. אני בטוח לגמרי, מה מי יעלה על הדעת בבעל שם טוב בכלל, כל מי שקורא את מה שהוא כתב, כל מי שיודע עליו משהו. אין אותו מאבק על מנהיגות. הרוויח מזה משהו, קיבל מזה משהו. היו לו דברים שעניינו אותו, היה לו מסר, שרצה להביא לה. אני לא יודע אם יצטרך להעביר את כולו, יצטרך להעביר חלקים גדולים, ברוך השם. הלוואי על עוד מישהו שיצטרך להעביר מסרים של עולם, כמו שהצליח בעל שם טוב. מסרים עצומים, שיצטרך להנחיל לעם ישראל שלא היו לפניו. ליצנות, לאן אפשר להגיע? כמה צריכים בזה מהמבט החיצוני? זה מתחיל במצווה אחת, בצדק תשפוט עמיתך, אבל שוב, אני לא רוצה ללכת לכיוון של אהבת ישראל ולא לכיוון של איסור לשון הרע. אלא של ניסיון להבין, של ניסיון להפנים, של ניסיון לקנות דברים טובים. ויכול רק להפנים. מחר אנחנו נעשות את החשבון על הרמח"ל, הוא כתב את המשפט הזה, זה היה נגד האור, את המשפט הזה הוא כתב, בגלל שהוא הרגיז אותה את המשפט הזה הוא כתב, כי הוא רוצה להרוויח מזה כסף. הלך המשילת ישרים. זאת אומרת להיות ברור, דבר ראשון, הספר הזה נכתב כדי ללמד את בני ישראל, ללמד את היהודים, איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר. כל החשבונות האחרים, הצידה. ואני בטוח שלא היו חשבונות אחרים. או שכמעט לא היו חשבונות. אבל אם מישהו יתרכז בזה, והרבה יעשו את זה, ואם תצטרכו פעם לכתוב איזה עבודת מחקר באוניברסיטה, תמיד תצטרכו להתרכז בכל הדברים הצדדיים. ומה היו החשבונות של אביי כשהוא אמר משפט כזה ולא אמר משפט כזה? מה בדיוק היו החשבונות שלו שרצה להיות ברשות הישיבה לפני רבה בפופדיטה בכלל שאשתו... די. בכל דבר אפשר לעשות כאלה חשבונות. נזכור את מה שהוא אומר כאן. כמה שיותר מהר לברוח מהליצנות.